מבחינת הלימוד, הטיפול של הבבלי במחלוקת, אז בדור ראשון שמואל פוסק כרבי יוסי, ובדור שלישי רביעי, כשאנחנו רואים את האמוראים עומדים מול המשנה של סולם, מה אנחנו רואים? מה לא מעסיק אותם? לא מעסיק אותם נושא רבי יוסי. זה מה שאנחנו רואים, זה בכלל לא מפריע להם. מה מפריע להם? משהו אחר. מה הדבר הזה שמפריע להם? הגרמה. המפגש בין עולם המושגים של בבא קמא לבין עולם המושגים של בבא בתרא. כל הסוגיה שמה היא עוסקת במפגש הזה, כולל הסיפור הבא עם רב יוסף, עם העורבים, ששם גם מדברים על גרמה בנזקין וגם מדברים על חזקה לנזקין. כמו כל השפה של הסוגיה בחבית חבגים היא שפת הנזק. ומה בעצם הגמרא מצהירה? היא עושה מהלך כפול שצריך להקשיב לו היטב. מצד אחד היא מצהירה שלא נכון לקבוע את דיני ההרחקה לפי דיני התשלומים של בבא קמא. או אם נלך למשנת רבי שמעון וחכמים על התנור, כשם שמשנת רבי שמעון וחכמים אמרה שיכול להיות אדם שירחיק בבבא בתרא ועדיין בדיני בבא קמא מה יהיה דינו? שישלם. כאן הגמרא אומרת גם ההפך נכון, יכול להיות אדם שבדיני בבא קמא לו יקרה הנזק הוא יהיה פטור מלשלם, עדיין יגיד לו תרחיק, כי אין קשר בין המושגים. אני לא מרחיק לפי מה שאני צריך לשלם ואתה לא משלם לפי מה שהרחקת. זה עולמות מושגיים והם שונים לחלוטין.
אין חפיפה, זה לא מה שיש
בסדר, אבל אין חפיפה, כי העולם של בבא קמא עוסק בהיבט של שדבר נשבר, מי אחראי, מי משלם. עולם של בבא בתרא פשוט שואל שאלה אחרת, הוא לא עוסק בתשלומים אלא הוא עוסק ביצירת המרחב בין שכנים, באיזונים שביניהם. זה שאלות אחרות עם מושגים שונים. ועדיין, מה הדבר השני שקורה בתוך כל השיח של הגמרא בכ"ב רבא ואבאי? הם מדברים כל הזמן על בבא בתרא באמצעות איזו מילה? נזקין. נזקין, 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 או בלשון פשוטה, הגמרא הזאת מצד אחד מבדילה בבבא קמא בבבא בתרא, מצד שני מה היא עושה? היא מכניסה את שפת הנזק לתוך מסכת בבא בתרא. זה מאוד מאוד דומה למה שלמדנו בפרק ראשון של מי שהיה, כבר שהדברים זכורים, וכל פרק ראשון לא מופיע בתנאים נזק, נזק, נזק. איפה זה מופיע בגמרא, בבבלי? זה קריאה. בבלי מדבר, עסקנו אז הרבה בשאלה שמה משמעות הכנסת לשון נזק לתוך פרק ראשון. יש פה דבר דומה, למרות שפה השורש נמצא כבר בתנאים. אני אגיד את זה בתורה הבאה. בתוספתא לא נמצא נזק אף פעם גם בפרק שלנו. כל הכדאים שם תוארים לא כתוב אף פעם כי זה מזיק אותך. במשנה זה נמצא פעמיים, במקרה של תנור או במקרה של גורן, שבשניהם המכנה המשותף, נדבר על זה בהמשך היום, מה המכנה המשותף? שהאדם עושה פעולה שגורמת נזק. מה שאבל עושה הבבלי הוא מעבר לזה, הוא לוקח תפת הנזק ואומר כל הפרק הזה הוא פרק של נזקים. כל הפרק הוא פרק נזקים, כך הבבלי מתאר אותו. וזה באותו משפט שבו הבבלי אומר שבבבא קמא על המקרה הזה היית פטור. בלשון אחרת, מה הגמרא הזאת בעצם אומרת? אני מכנה את הפרק הזה פרק נזקים, אבל אני לא חושב כשאני אומר נזק בטרמינולוגיה של מסכת בבא קמא. או בלשון אחרת, זה נזקי שכנים. זה נזקים בין שכנים. זה השפה שהסוגיה מכניסה. אני הייתי מציע את התרגום הבא, שכשאני מדבר על נזקי שכנים, הכוונה מי שמפריע לשכן שלו. לא את הכוונה, לא מי ששובר, לא מי שגורם לחפץ של השני להישבר. נזק הכוונה מפריע. אני גם מציע עוד דבר. מה התגובה של אדם בבבא בתרא שהשכן מפריע לו? נגיד, יש לי אילן ובור. אז מה התגובה שאנחנו מצפים? להרחיק, בדיוק. במסכת בבא בתרא השפה שלה הוא מרחיקים, 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 מרחיקים. אבל בלשון אחרת בבבא קמא השפה היא ניזוק תשלם, זו השפה. בבבא בתרא זה לא ניזוק, אלא היות ואני לא יכול לחיות עם נזקים. בוא נגיד ככה, אדם לא יכול שבורו יהיה ממוקם במקום שהוא סופג נזקים. לכן ההנחה היא שמסכת בבבא בתרא אומרת שהבור יזוז. אז מה אומרים במשנה, נגיד אילן ובור? אז במקום להזיז את הבור, את מי נזיז? נזיז את האילן. והשפה שכאילו הגמרא מכילה את השאלה של מי מפריע למי, היא קוראת להם בצורה מאוד ברורה נזקים. והשפה הזאת נקלטת בכל הפרק בגמרא, בבבלי.
רבי יוסי
רוב המשנה, כן, זה לא מדבר על העתיד בניין, רוב המשנה זה אומר שהעתיד של למנוע את המצב, זה הכל מיד.
נכון, נכון מאוד. כלומר, כי בעצם מסכת בבא קמא עוסקת כשזה נשבר, כשזה ניזוק, החפצה ניזוק, מסכת בבא בתרא עוסקת מראש. וכן המרחב של הדיון שלו הוא מרחב אחר, אבל מה כן היא מכניסה בכל הפרק? את שפת הנזק, זה היא מכניסה. והשוואה לפרק ראשון, בוא נחזור לפרק ראשון, אז שאלנו, למה להכניס את שפת הנזק? מה זה נותן לי? כי שפת הנזק הוא מצליח לכאורה לענות לשאלה המרכזית בשני הפרקים האלו. שפת הנזק הוא עונה על השאלה של על מי מוטלת חובת ההרחקה. לכאורה היא מוטלת זה תשובה פשוטה. שאלנו הרבה בפרק ראשון, לך מפריע שאין לך פרטיות בחצר? אז מה תעשה? תבנה גדר, מה אתה רוצה ממני? מה, לך זה מפריע? אז מה אתה רוצה מהחיים שלי? מה הוסבר אז? שמה נותן לי שפת הנזק? אז למה אני פונה אליך בתביעה, תבנה אתה גדר כדי שלא תראה? אז התשובה היא שאתה לא סתם מפריע לי, אלא אתה
מזיק.
אתה מזיק, אתה עושה את זה, לכן אני בא אליך בטענות. אני חושב ששאלה דומה מאוד מחלחלת לאורך כל פרק שני בבטרה. אנחנו נעבוד איתה הרבה היום, ונתקבל גם המשך השבוע. השאלה שהיא אומרת, על מי אני מטיל את החובה להרחיק? אולי מישהו מפריע לו שירחיק. למה אני פונה אל האדם שזה ואומר, תרחיק כי זה מפריע לי, תרחיק אתה אם זה מפריע לך. וככה בדרך אגב שעמדנו איזה קריאה, זה היה אחד מהשאלות שמאוד התרידו אותן. היום זו השפה, בנאדם שמפריע לו שהשכן מסתכל עליו, אז היום מצפים שמי יבנה את הגדר? מי שזה מפריע לו. מה אתה רוצה ממני? לי זה לא מפריע, לך זה מפריע. שפת הנזק, למרות שהוא לא שפת בבא קמא, אני רוצה להתעקש על זה, אבל שפת הנזק כאילו הוא מתאר שמישהו המפריע, מישהו הפולש, מישהו התוקפן, אני יכול להגיד לו, אז אתה צריך להפסיק עם זה. כן, הרמב"ן, וזה קריאה, הקצין. זוכרים מה הרמב"ן אומר? זה נזקי אדם באדם, זה גרי דילי, במובן שאתה יורה עליו חיצים כל הזמן. אז אני יכול להגיד לבן אדם, תפסיק לראות עליי חיצים, כן? כאילו, אבל שפת הנזק כאילו באה לענות על השאלה המרכזית של הפרק. והמשנה מתארת, זה מפריע, 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 כדי שלא. אז אולי בעל השובח יחיד, למה אני צריך להחיד את הסולם? אולי מי שזה מפריע לו, הוא זה שיזיז, הוא שיזיז. השאלה הזאת היא שאלה מכוננת, וכאן דומה שההכנסה של שפת הנזק, הוא נתן תשובה מאוד פשוטה לשאלה. ברגע שאני מתאר אותו כמזיק וניזק, אני מתאר אותו כמתקיף ומותקף, משתמש במושגים האלו, אז אני יכול להגיד בצורה פשוטה, שאני יודע מי צריך להרחיק, מי צריך להרחיק, וזה הגמרא ביותחת עמוד ב', רבינה. אני נמצא עכשיו עדיין בתוך האמוראים, רבינה שאומר, על המזיק להרחיק את עצמו, זה האמת, זה עקרון העל של פרק ראשון גם כן, לפי הבבלי. עקרון העל בזה קריאה, הוא אומר, מי מרחיק את עצמו? המזיק. עד כאן השלב של הכנסת שפת הנזק, כלומר, למה הוא נכנס, איפה הוא נכנס, ושמה הוא נכנס. שפת הנזק נכנסה כתרגום מושגי, שבאה לענות על השאלה, למה אני תובע ממך להרחיק? התשובה היא, אתה המזיק. לא, עוד פעם, לא מזיק שבא בר כמה, אבל אתה המזיק. כן, אידו.
אתה יודע ששם זה הדדי, ואין שם מזיק שמרחיק את עצמו בפרק ראשון.
אז זה תלוי במשניות או בגמורות. אתה היית באלול באופן חלקי. אבל מה שראינו, שאכן במשניות כפשוטה, כך חשבנו, כל זמן דיברנו מחייב של שכנים, כי זה הדדי, אבל זה נשבר בגמרה בוו עמוד ב', שם אם אתה זוכר, עם הגג והחצר, עם שני צידי רשות הרבים. שם ראינו שהגמרה בדוו, וזה במוראים, הם מחייבים את מי שמסתכל להרחיק, גם אם הוא לא שכן של השני, או בשביל אחרת שברו את הדדיות. וזה הלך בד בבד עם הכנסת שפת הנזק. כי כל עוד שלא דיברתי בשפת נזק, דיברתי בשפת שכנות, אתה צודק, במשניות אין הכרח לחשוב שהחשיבה התנאית המושגית שלהם, פרק ראשון, היא שפת נזקים. אבל באמוראים זה ברור שזה כך. עכשיו זה קורה במקביל גם בפרק שני. בפרק שני יוצרים פה שפת נזק שהיא באה לענות אולי על השאלה המרכזית של למה אני אומר לך להרחיק, כי זה מפריע לו. למה? התשובה היא כי אתה מזיק, כי אתה מפריע, כי אתה זה שיוצר את המטרד, ולכן אני פונה אליך. ולשון רבינה, ורבינה לא אמר את הצד השני, את הנגטיב. רבינה, מה הדבר היחיד שהוא אמר בדף י"ח? על המזיק להרחיק את עצמו. עד כאן זה השפה שהיא שפת שני הפרקים. כן, בבקשה איץ.
למה אתה חושב שבא לי צריך לדבר ככה? עכשיו אתה הגדלת שבא לי צריך לדבר ככה?
הוא לא צריך, כן, הוא רוצה לדבר ככה, כן.
אבל כדי שאנשים באמת ירחיקו, כדי שאנחנו...
כן, אז בוא קצת ניכנס קצת בתוך המשניות לאורי הקורא, ואת זה נמשיך בשבוע הבא, שמעת הבאי ורבה. עושים לשאלה, באמת, איך אני קובע מי מפריע ומי המופרע? איך אני קובע מי מפריע למי? איך אני קובע את זה? אז האמת היא שכשאני רואה במשניות, מה לכאורה אני רואה? מי קדם למי? כך אומר פה אסף. אז בואו בדיוק, אתה אומר דבר נפלא. אז מצד אחד אני יכול להגיד שזה מי קדם למי. ככה זה נראה למשל בפשט משלב המשנה הראשונה, כי מה היא אומרת? לא יחפור אדם בור סמוך לבורו של חברו. כנראה הבור הראשון בסדר, אז מתי זה מטרד? הבור השני, כי הבור השני הוא השני. והאמת היא שזה בדיוק יסוד, נדמד את זה בשבוע הבא, מחלוקת הבאיה ורבה, כי הם שאלו את עצמם, אם באמת נכון הדבר שהקריטריון היחיד הוא הוא מקדם למי, כן? אולי הבור הראשון עכשיו הוא יצר בעיה לבור השני. כלומר, מי אמר? אבל הגמרא, נראה את כל המושגים, שדה עשויה לבורות, לא עשויה לבורות, אבל זה נראה כך במהלך הפרק. בוא ניקח משלט משרה וירק, כנראה שמי כבר נמצא שם?
הירק.
עכשיו בעל המשרה הוא השני, כן? אז אפשר להגיד ראשון שני, אפשר להגיד ראשון שני.
אבל שם יודעים מי המזיק ומי הנזק.
מצוין.
יש דבר שמזיק לדבר השני.
מצוין. כלומר, כשאני מגיע עד משנה יוד, מצד אחד יש איזושהי שפה של השני מפריע לראשון, אבל עקיבא אומר בצדק, עד משנה יוד זה לא מספיק. למה זה לא מספיק עד משנה יוד? כי זה לא רק שהראשון מפריע לשני, אלא כל הזמן דיברנו על כך, שמה שהראשון עושה ברשותו, מה הוא עושה לשני? הוא פולש. לעומת זאת, מה שהראשון עשה הוא פעולה לא פולשנית כלפי מי שאנחנו קוראים לו כל הזמן השני. כלומר, מצוין, עד משניות. כשאני הגעתי בבורות, כנראה, בואו נחכה לאבא ורבא, הבור הראשון לא הפריע למי שאין לו בורות. ולכן היה מותר לי לשים בור. מתי זה יהפוך להפרעה? שני ישים? השני. ירק, הוא לא מפריע. מפריע לך שיש לי ירק? זה לא עושה לך כלום.
אולי הוא הפריע לו בזה שהוא חפר שם בור.
סליחה?
אולי הוא הפריע לו בזה שהוא חפר שם בור, שהוא לא נתן לו לחפור בור.
מצוין, מצוין, מצוין. אנחנו מיד נגיע. זה בדוק הבאי ורבה. בתוך המשניות אבל, היה נראה כך. הראשון שחפר בור לא עשה כלום לאחר. אתה מעלה פה שאלה מצוין. מיד, נגיע אליך. הוא לא עשה כלום לאחר. השני אבל, לא רק שהוא חופר בור, והוא כבר שני, אלא כשאני חופר כאן הוא מפריע לבור ששם, כי הוא עובר מרשותי לרשותך. דיברנו הרבה, הרעש עובר, הריח עובר, הרעד עובר, אני עושה כאן והוא עובר והוא עובר. הוא לא מספיק להגיד ראשון, הראשון עשה פעולה שלא עוברת לרשות של השכן, והשני עושה פעולה שהיא עוברת לרשות של השכן, והיא מפריעה למציאות שהוא יצר, שהיא מציאות שלא הפריעה לי, לכן לא יכולתי לחסום אותו. עכשיו, זה כל זה יפה עד משנה יוד. כשאני מגיע למשנה יוד, או אני תמציא יוד א', אני פתאום מגלה משנה אחת שבמפורש אומרת את קדם כקריטריון. איזה משנה אומרת במפורש את קדם כקריטריון? משנת האילן והבור. כי מה אומרת משנת האילן והבור? כשאני צריך לקבוע מי מפריע למי, מה אני חייב לבדוק? מי קדם למי?
מצד שני לעומת עיר אנחנו רואים שיש נכון, אחרות.
נכון, כי בעיר זה כדי רבים שני, כן. וכבר עסקנו בזה המון, אבל מבחינת המשנה הזאת היא פתאום המשנה הראשונה שהיא באה והיא אומרת אני בודק מי ראשון ומי שני, וזאת כנראה למה אני חוזר לה איך לקרוא את אילן לבור. כי אם נקבל את הקריאה על פי הבבלי בדף י"ז עמוד ב', שהאילן מוצג בתורמה מי שהשורשים שלו לא קיימים בזמן ה הנטייה, ולכן כמו שבעל הבור מה עשה? שם בור ברשותו, ובעל האילן לא יכול להגיד לו אל תשים בור. מה עושה בעל האילן? עכשיו רבי יוסי עושה אותו דבר, הוא לוקח אילן ושם אותו ברשותו בלי שורשים, הוא לא מפריע. שניהם עכשיו עושים פעולה שהוא פעולה בתוך שלהם. בסופו של דבר תהיה התנגשות ביניהם. בוא נאמר, פה מגיע הרעיון של ידידיה. בסופו של דבר, שניהם מה לא יוכלו לעשות?
להמשיך
במצב הזה, שיהיה גם אילן וגם בור. למה? כי כולנו מבינים שמה המצב בהתפתחות העתידי?
שהאילן יזיק לבור.
ואז אני בא לשאול מי מפריע למי, אז למה הקדימות פה פתאום נכנסת? כדבר מדהים. כי מה שידידיה אמר, נכון? כמו שבעל הבור טוען שהאילן מפריע לבור, מה בעל האילן יכול לטעון?
שם את הבור.
הבור שלך מפריע לי לשים אילן. במצבים הקודמים במשנה שהראשון לא עשה שום פעולה תקיפה, אבל השני עושה פעולה שתוקפת, אז אתה לא יכול לטעון את הטענה הזאת. אתה לא יכול לטעון, אתה מפריע לי לשים, בוא נלך למשל לסולם, לא סולם, בוא נגיד הרעד, אתה מפריע לי לשים ריחיים, כי הריחיים, מה פתאום, אתה מרעיד, מה אתה רוצה? אתה מרעיד ויוצא מהגבול. ודווקא אילן ובור, ששניהם נמצאים בדיוק במה, בדיוק באותה, בתוך שלו, בבסיס. אלא אנחנו מבינים שבעתיד זה הולך להשתבש. אז כאן השאלה, מי מפריע למי? היא כבר מפסיקה להיות שבמובן שאני עושה בשלי וזה עובר אליך, זה באמת הופך להיות במובן אחר. זה הופך להיות השאלה הפשוטה, והיא אומרת שכל אחד מפריע לשני בעצם. זה מה שיצרנו פה. האילן שלי מפריע לבור שלך, הבור שלך מפריע לי לשים אילן. ולכן, מה יקבע מי מפריע למי? כאן אומרת המשנה במפורש, מהי התשובה? מי שקדם. אם האילן קדם לבור, אתה לא יכול להגיד שהאילן מפריע לבור. אתה הפוך, הבור רוצה להפריע לאילן. אם הבור קדם, האילן מפריע לו. זאת האמת, האילן מפריע לו.
אבל האילן פולש, זה לא כמו שני בורות.
אבל כל תפיסת המשנה בדף י' א', במשנה י' א', סליחה, היא שהאילן לא נחשב פולש מכוחו של הנוטע. זאת תפיסת המשנה, הוא לא נחשב פולש מכוחו של הנוטע. זה חופר בתוך שלו, זה נוטע בתוך שלו. העיקרון הזה, תרשה לי להציע, הוא גם מקובל על חכמים, שכן מה חכמים אומרים? שגם אם הבור קדם, קוטץ ונותן דמים, או אם נקשיב היטב לקריטריונים, לעקרונות שהמשנה יוצקת, במשנה כזאת שכל אחד עושה בשלו, אז השאלה מי מפריע למי באמת בנויה מצד אחד רק על, היא שאלה אחת בלבד, והיא מי קדם? מי קדם? אילן בניגוד לכל האחרים לא נחשב כמפריע, הוא מפריע רק כי הבור קדם. ובמובן הזה פה יש חידוש, גם בור יכול להפריע לאילן. למה, איך בור מפריע לאילן? כי אתה אומר, היא לא לשתות אותו. העיקרון הזה הוא קודם כל, פה הוא יכול להאמר, כי כל אחד בתוך שלו, אבל פה נאמר, אבל לא דיכרון חשוב בחכמים, לא ברבי יוסי, בזה הם חולקים. אם אני מבין נכון את רבי יוסי, אם כבר הגענו לדבר הזה, אז בעצם מה אנחנו רואים ברבי יוסי? עכשיו מתחילים להבין את על הניזק להרחיק את עצמו. זה משפט פשוט מבהיל. מה זה הניזק להרחיק את עצמו? מי שמע על דבר כזה שהקורבן השם? מי שמע על דבר כזה? מצוין, או בלשון אחרת, מה שבעצם, אני ממשיך פה עם ידידיה, אם אני קורא עכשיו את משנה י' א' באופן שהוצע כאן, בעצם משנה י' א' היא משנה שכבר בתוכה תמון איזה רעיון, לא שאחד שאני יודע מי מפריע ומי המזיק ומי הנזק, בעצם מה אני יודע במשנה י' א', היות והקדימות הוא הקריטריון של משנה י' א'. אז תראה, מה אומרת המשנה הזאת? שאף אחד לא מזיק לאף אחד, ובלשון אחרת, מדובר פה בעצם שכל אחד מפריע לשני. והמצב של אילן ליד בור אומר שהאילן מפריע לבור, והבור מפריע לאילן. זה הגענו. ולכן החלטנו, בכל משניות הפרק לא אמרנו דבר כזה, למה? כי אחד עושה פעולה ברשותו שלא לא פולש לשני, או השני עושה פעולה בשלו, שמה היא עושה לשני? עוברת אליו. אז תמיד ידענו מי מפריע. בכל הפרק ידענו מי מפריע. מפריע הוא שעובר את הגדר. הוא ששמו לו גדר הפרדה והוא יודע להעיף מעליו דברים. זה המפריע. במשנה יהודה א', מה מיוחד בה? מיוחד בה שכל אחד בתוך שלו. עכשיו אני חוזר, זה מקובל גם על חכמים, שכן מה הם אומרים? קוצץ ונותן דמים. רק שחכמים, מה הם באו והם אמרו? שאני גם בודק בשאלה הזאת של מה אני עושה בין שני האנשים האלה שעכשיו מפריעים אחד לשני. אני חוזר, בעל האילן מפריע לבור, ובעל הבור מפריע לבעל האילן, כי שניהם בתוך שלהם, מה שחכמים אמרו, כשאני בא לקבוע מה לעשות, אני עושה את הדבר הבא, אני גם בודק למי יותר קל לזוז. אני לא רק בודק מי התחיל, אני לא רק בודק מי מפריע, כי שניהם מפריעים, אני חושב שזה מוסכם במשנה י' א', אני בודק למי יותר קל לזוז, בוא באים ואומרים ככה, להזיז בור, זה חתיכת סיפור יותר גדולה מלהזיז עץ. יותר קל להגיד לך כך עץ וכסף, מאשר להגיד, בואו נחפור בור אחר או תזיז את הבור. הבור יוצא משימוש, עכשיו אני לא יודע מה היו הוצאות של...
זה בעלה להזיז את הבור, אם הוא רוצה שמבין,
אבל
לא יגידו לו להזיז את הבור.
כן, אבל כשהאילן קדם, סליחה, לא, קודם כל כשהאילן קדם, חכמים מה מסכימים? שאין בכלל מה לדרוש, הבור מפריע לאילן ואתה לא יכול לבקש כלום, מצוין. כשהבור קודם, אז האילן מפריע, אז תיאורטית אני אומר לו תזוז, מצד שני הוא רק עושה בתוך שלו, ולכן מה אני אומר? עם דמים, אתה צודק, אתה צודק. ובחכמים זה... אבל ברבי יוסי, מה שהגענו עכשיו הוא שמשנה י' א', שהקדימות היא זו, סליחה, ברבי יוסי חולה גם על הקדימות, כי מה רבי יוסי אומר? רבי יוסי אומר, שבמצב שכל אחד מפריע לשני, הבור מפריע לאילן ואילן מפריע לבור, רבי יוסי כופר בעקרון הקדימות. אני עכשיו חוזר למשנה י"א. זה לא מעניין אותו מי קדם, אפילו אם הבור קדם, מה רבי יוסי טוען? זה לא מעניין אותי, למה? כי רבי יוסי טוען שכל אחד נמצא בתוך רשותו והוא לא פולש לשני, וההפרעה היא רק שאני אומר, אני, הבור שלך לא מאפשר לי לשתול עץ, העץ שלך לא מאפשר לי לחפור בו, שזאת ההפרעה. ההפרעה היא לא שאני פולש, אלא מה היא ההפרעה? שאני לא מאפשר לך לעשות משהו אחר ברשותך, כשהוא רק בתוך רשותך. במצב הזה, אני רוצה להגיד גם בלבד, מה רבי יוסי אמר? אני שזה מפריע לו שיעוף פה לא שייך, אני לא יכול לקבוע. כלומר, כשהנזק הוא שאני עובר את הגדרות, כשהנזק הוא שאני פולש, אז אני יודע מי מפריע. אז אני אומר, כשהנזק הוא שכל אחד עושה בתוך שלו, אז מה הבעיה? שבתוך שלי לא מאפשר לך בתוך שלך. פה בא רבי יוסי ואמר, הקדימות היא לא עיקרון. רבי יוסי כפר בעקרון הקדימות. חכמים השתמשו במצב שכל אחד עושה בתוך שלו כדי להחליט מי המזיק על ידי עקרון הקדימות. זה העקרון שחכמים אימצו אותו. הם אימצו את עקרון הקדימות ועדיין אמרו שקודם דמים. עדיין הם אמרו את זה. כי מה היה ברור לחכמים? שזה לא ממש מקרה של מזיק ונזק משנה י"א. למה? כי הנזק במשנה י"א הוא לא שהאילן מזיק את הבור, אלא שהשאלה היא אם אני יכול לעשות בשלי מה שאני רוצה ואתה בשלך מה שאתה רוצה. ולכן הקדימות היה איזה דרך לקבוע מי מפריע. רבי יוסי כפר בעקרון הקדימות. ומה רבי יוסי טען? שבמצב הדדי של נזקים, אז מה אני אומר? כן, ולכן מי שזה מפריע לו שירחיק את עצמו. או בלשון אחרת, מה שאני מציע לקרוא, שעל הנזק להרחיק את עצמו, לפחות במסגרת של משנה י"א, עוד יכולתי להגיד שאין הכוונה שכשיש מזיק מול נזק, אני תמיד אומר שהנזק ירחיק את עצמו, אלא זה מיוחד למצב של משנה י"א, ששם מה אני טוען? כאשר הנזקים הם הדדיים, כי הנזק הוא לא שהאילן תוקף את הבור, אלא הנזק הוא שהם לא יכולים להיות במרחב שווה. במצב כזה רבי יוסי בא אומר, והדדיות, קדימות הוא לא הדרך לפתור את הפלונטר, לא האחרון, לא השני נסוג, אלא נסוג זה שזה מפריע לו. אתה לא יכול לדרוש פה מאנשים לסגת, כי אתה לא ברור מי המזיק מי הנזק. הבעיה היא שפשוט נצטרך להיות ביחד.
תמיד, אם ככה, תמיד אין מזיק מנזק, כי תמיד
זה
שאתה נזק, אתה בעצם מזיק לעשות
את זה. מצוין. ולכן אני חוזר, שאולי בכל המקרים, מצד אחד אני אוהב את הרעיון שלך, כי מה בעצם אתה מסביר? אם הסברתי ככה את רבי יוסי, מה אני בעצם מסוגל להגיד? שרבי יוסי יכול לחלוק על כל הפרק. מצוין. כי ברגע שהגעתי להגדרה הזאת, שהמשנה י"א היא משנה ששני מזיקים אחד את השני. לכן אני חוזר, זו המשנה היחידה שהביאה את עקרון הקדימות. בעצם לא ברור במי המזיק. במשנה י"א לא ברור מי המזיק, ולכן אני מחליט המזיק הוא מי שהוא השני. אז ואם הגעתי לכך שרבי יוסי בעצם בא ואומר שבמצב כזה אז אני זק ירחיק, עכשיו אני מתחיל להבין איך רבי יוסי יכול להתחיל לחלוק על כל הפרק. וזה מסיבה מאוד פשוטה, כי זה נכון על כל הפרק. אם אתה לא תשים את השובח שלך, אני יכול לשים את הסולם. ולשון אחרת, זה שהשובח שלך שם, מה הוא עושה? הוא מזיק אותי. במה הוא מזיק אותי? שאני לא יכול לשים סולם, ואני יכול ללכת גם משרה וירק. אם הירק שלך לא היה שם, אז מה יכולתי לעשות? לשים משרה, אז הירק שלך מזיק אותי. ולשון אחרת, אני יכול דרך הקריאה הזאת במשנה בדף י"א עכשיו לעשות שלב זה. אני קודם ניסיתי לא להגיד את זה, ניסיתי להגיד זה רק בתוך משנה י"א, כי כל אחד בתוך שלו. אבל אני מסוגל לעשות את מה שהציע פה יאיר, לבוא ולהגיד, האמת היא זה נכון לכל הפרק. הבצלים לא מאפשרים לי לשתול קרשינים, הירק לא מאפשר לי לשתול משרה, ולכן בעצם מה אני יכול להגיד על כל הפרק? מה יסוד שיטת רבי יוסי? עכשיו אני מציע קריאה אחרת ממה שהיה עכשיו לנזק להחיל את עצמו. זה לא בהכרח תמיד אומר שהנזק יתרחק, אלא זה אומר שאני מתאר את כל הפרק הזה כנזקים הדדיים. כל אחד מפריע לשני, ולכן מי נסוג שכל אחד מפריע לשני? מי נסוג? זה שזה מפריע לו יותר, זה שלא רוצה לחיות ככה. אבל, ופה אני מציע, אם גם רבי יוסי יצליח להגיד מי המזיק, מה רבי יוסי יודע? המזיק צריך להרחיק. כלומר, על הנזק להרחיק את עצמו יכול להתפרש שרבי יוסי תמיד אומר נזק מעיף את עצמו, או שרבי יוסי יכול להגיד דבר אחר, היות ואין דבר כזה נזק ומזיק בעצם. כלומר, שכינים תמיד אומר שכולם מזיקים ונזקים כל הזמן, כן? כל הזמן זה ככה. וכן, מה שרבי יוסי אומר, בנזקים הדדיים, התשובה אי אפשר לדרוש, אי אפשר לדעת מי המזיק. אני רוצה להציע לכם שקריאה כזאת עולה במפורש בגמרא בדף י"ח, י"ח עמוד ב'. עכשיו בגמרא בי"ח עמוד ב' יש דבר מאוד מוזר, אתה יודע שאנחנו צריכים להיות גם ראשונים היום, אני יודע, אתה מיד נגיע.
מה זה, אתה יודע, גם הנפקים בלשון הזאת אומרים, החכמים אומרים על המזיק ועל רבי יוסי אומר על המזיק. שאלו לו שרבי יוסי אומר שאי אפשר לחפות על המזיק.
אני מסכים איתך, אז בואו ניכנס קצת לגמרא בי"ח עוד טיפה ונראה שזה קרה בשלבים. קודם כל רבינה רק אמר על המזיק להחליק את עצמו. רבינה לא הוציא מהפי שלו את המילה על המזיק להחליק את עצמו. וזה מגיע בשלב ב', כי באמת זה לא מתבקש, כאילו, זה כמעט ברור שעשו פה נגטיב, הפכו. על המזיק, על המזיק. אבל באמת, זה לא מתבקש להגיד את שניהם ביחד. יותר מתבקש להגיד רק על המזיק להחליק את עצמו. וכאן באמת, כשמסתכלים בגמרא בי"ח, אז תקשיבו ללשון הגמרא, הנימה. הגמרא אומרת ככה, ואחי כאמר לו רבי יוסי לרבנן, תן לך משרה וירקה, דעני מסקי הנה ואני לא מסקי הנה. אלה חרדלו דבורים, תרוויו מסקי עדדי ורבנן, דברים לחרדל לא מסקי לה. כאן הגמרא מכניסה במפורש בדיוק את הרעיון הזה. מה היא אומרת? זה לפני שהיא אמרה לנזק להרחיק את עצמו. מה היא אומרת? הרי זה מסגרת דעה שעל המזיק סביר עלי. ומה הגמרא אומרת? רבי יוסי סובר על המזיק סביר עלי, ועבד בנזקים הדדיים, מה רבי יוסי טוען? ככה מסבירים את רבי יוסי שחרדל. שמדובר בנזק הדדי, בנזק הדדי, מה שאני עשיתי במשנת אילן, הגמרא מציעה לעשות במשנת...
אתה מרחיב את זה יותר מדי, אתה, דעתי ההגדרה שלך מוגזמת, כי אני יכול להגיד לפי ההגדרה שלך, שאני אומר חצים, אז אתה מפריע לי, כי אז אני לא יכול לראות חצים, מה שאתה שלך?
זה מצוין, אז בוא...
זה דווקא חרדל, ולא...
מצוין, אז בוא עכשיו נקרא טוב לגמרא, אתה אומר דבר נהדר, הגמרא התחילה, תראו, את כל הרעיון הזה לקחתי מהגמרא ביותכם, ותראו איך היא התחילה, הגמרא התחילה של כולם על המזיק להחליק את עצמו. כלומר, הגמרא מתחילה, אין מי שחשוב לנזק להחליק את עצמו. זה מופרך הרעיון הזה, זה רעיון מאוד מאוד קשה לקבל אותו. אז מה היא התחילה? אז רבי יוסי במשנת חרדל, ומה שאני הצעתי בעזרת ידידיה ואחרים פה, להכניס למשנת אילן, אני מכניס למשנת חרדל. בחרדל יש נזק הדדי. נזק הדדי, מה רבי יוסי אומר? שלא שייך להגיד מי מה זה. לכן, מי יסוג? מי שלא, מי שמפריע לו, שיסוג. אז מה עשתה הגמרא? היא עברה למשנת אילן, וסבר רבי יוסי למזיק להרחיק את עצמו, והתנן רבי יוסי אומר, אף על פי שהבור קודמת לאילן לא יקוץ, שזה חופר בתוך יונה אותה בתוך שלו. וכאן, שימו לב לאופן שבו הגמרא הזאת קוראת את אילן. כאן הגמרא הזאת, מה היא עושה? היא מגדירה את אילן לא כנזק הדדי לכאורה, נגיד כמו שאמרתי לכם, היא מגדירה את אילן כ... מזיק וניזק, בדיוק, מזיק וניזק. ואז היא אומרת כך, אלה לעולם רבי יוסי על הניזק סביר עלי. באמת בגמרא כאן נראה שאיך היא קוראת את משנת אילן ובור, לא נזק הדדי אלא מזיק וניזק. ולדבריהם דרבנן כאמר לו, דידי על הניזק להרחיק את עצמו, ואפילו משרה וירקה לא בא ירחיקו, אלא לדידחו דמריתו על המזיק תנח משרה וירקה, דני מסקי הני ואני לא מסקי הני, ודבורים תרווי ומסקי הדדה. כאן באה הגמרא והיא אומרת, הוא אומר דבריהם ברבנן, מה הוא אומר? אני באמת סבל הנזק להרחיק את עצמו, אבל כשיש נזק הדדי בחרדה, לפחות מה אני מצפה מכם? לא הודות לי. במבט ראשון, הגמרא הזאת מעיפה מרבי יוסי את הדדיות במשנת, במשנת אילן, זה מזיק ונזק. אבל אמיתו של דבר, מה שהגמרא הזאת עושה, היא בדיוק מקיימת את כל מה שנאמר קודם. וזאת למה? כי הגמרא הזאת טוענת שמה שרבי יוסי אמר באילן, הוא מקרין על כל משניות של... של, של משרה, ירק, קרישים ובצלים, אבל הוא מבקש מכך לפחות תודו לי. עכשיו כשאני אומר תודו לי, באיזה שפה אני מדבר? יש מקרה אחד שאתם צריכים להסכים למה שאני אמרתי על כל המקרים. או אני אגיד בצורה מאוד פשוטה, אני חושב שהגמרא בהתחלה אמרה שרבי יוסי זה נזק הדדי ודבורים בחרדל, או הוא מבקש בלשנה השנייה מחכמים להודות לזה. למה? כי מה קורה בנזק בחרדל ודבורים? אתה רואה איך הכדורים עפים בשני הכיוונים. רבי יוסי טען אולי במשנת אילן שעצם הרעיון שאתה מפריע לי לשתול אילן נחשב שאתה מפריע לי, זה נזק הדדי. אז חכמים חלקו על זה, חכמים אמרו אין דבר כזה להגיד שזה נזק הדדי כשאני לא מאפשר לך לשתול. כלומר במשנת משרה וירק רבי יוסי אותו זה גם נזק הדדי, לפחות בחרדל תודו לי. למה תודו לי? כי זה העיקרון של רבי יוסי. כלומר, בתור הגמרא ביתכם צריך לשאול היטב מה קורה בשלב השני. בשלב הראשון ברור של הגמרא החשבה שברבי יוסי, את מה אני מכניס כל הזמן? את הדדיות. שאלה היא מה קרה בשלב השני כשעברו למזיק וניזק. האם כל מה שאומר לכם הוא שטות? ומעכשיו הגמרא עברה למזיק ניזק, ורבי יוסי באמת סובר שהניזק צריך להרחיק את עצמו, והוא בכלל לא מכיר ברעיון שמזיק ירחיק את עצמו, או שמה ההצעה שהצענו פה היא עדיין עומדת, שגם אילנו בו רבי יוסי מכנה אותו כנזק הדדי. זה חידוש גדול מאוד שהוא נזק הדדי, כי לכאורה בעל הבור מזיק את בעל האילן. אז מה התשובה שאנחנו נותנים? הוא נזק הדדי כי הבור לא נותן לי
ליטו
האילן, לכן הוא נזק הדדי. חכמים אמרו זה שטויות, אתה לא יכול להגיד שיש פה נזק הדדי, אבל לפחות בחרדל זה נזק הדדי. זה לא פתוח בגמרא יותר משמע כמו הכיוון הראשון, אני אומר לכם בכנות. כלומר בגמרא יותר משמע שהגמרא נוטשת את הרעיון שרבי יוסי העיקרון שלו היה הדדיות, והיא קוראת באילן שברור שרבי יוסי מודה שמי המזיק? האילן. בשון הגמרא זה יותר משמע ככה, אני מודה. ועדיין אני מציע לעבור עוד מעט לראשונים ולשאול האם יהיה קיום לרעיון כזה בחלק מהראשונים. כן, בבקשה.
אולי הסבר אחר בשיטת רבי יוסי.
בבקשה.
אילן ובור זה לא שמזיקים אחד את השני, אלא זה נזק שאינו ניכר, כי יכול שרק אחרי 20 שנה נגיד השורשים הגיעו לבור. בגלל זה רבי יוסי אומר, בגלל שזה נזק שאינו ניכר, אז במקרה הזה ספציפית אני לא אשים את, לא אגיד לבעל האילן.
כן, זה בהחלט יכול להיות, כן? בכל מקרה, אני רוצה לסכם רק את הקו הזה. הכנסת שפת הנזק היא כנראה באה מהרצון לתת גדרים מי מרחיק ממי. כבר אני חייב כל הזמן בפרק הזה להגדיר מי המזיק ומי הניזק. זה מה שאני חייב להגדיר, כי אז אני יכול להגיד שהמזיק מורחק. השאלה היא על מה רבי יוסי חולק. האם רבי יוסי חולק הרק, ואומר מה פתאום? יש מזיק וניזק ועדיין אני אומר לניזק להרחיק. או שמה זרקתי פה איזו הצעה אחרת לקריאה שרבי יוסי פשוט חולק על הרעיון שיש פה מזיק וניזק. כלומר רבי יוסי טוען שבבין שכנים כל אחד מזיק את השני, ולכן אני אומר שהניזק ירחק את עצמו. עכשיו יהיה הדבר אשר יהיה, ההסבר הראשון או השני, כן.
נראה לי שאתה תגון שצריך להחיק, אחרת אין סיכוי לפוטנציאל חיקוך שהוא בלתי, אי אפשר לקיים אותו לאורך זמן, בכל שכנות.
אני מקבל, אבל בכל אופן, במעבר לשפת הנזק, בואו נעשה קצת, במעבר לשפת הנזק, שהוא בעצם המשגה של רבי יוסי וחכמים, פה בא הפוטנציאל הגדול שרבי יוסי כבר לא רק חולק במשנת אילן, כי כשאני עוסק בשפה של המקרים, אז מה דנו? יש שורשים, אין שורשים. ברגע שתרגמתי את רבי יוסי וחכמים כמתמודדים עם שאלה עקרונית, והיא מי מפריע למי? מי המזיק? או במקרה מסגרת שאחד מפריע למי, מה אני שואל את עצמי? על מי מוטלת חובת ההרחקה? ברגע שרבי יוסי במשנת אילן ובור הוא מתואר כפי שהוא מתואר כאן, שאו ניזק להרחיק את עצמו, הרעיון שלי שמדובר פה בנזקים הדדיים, אני מוכן עכשיו להגיד שכל הפרק הוא נזקים הדדיים, כי בכל הפרק מה קורה? בעלה ירק מפריע לבעלה משרה, כמו שבעלה משרה מפריע. אם אני מוכן להגיד את השפה הזאת, אז הוצאתי את רבי יוסי מהמקום הפרטי שלו, ומה הפכתי אותו? למדבר גם עם המשניות האחרות. וזה מה שאני רוצה להציע בדיון של הגמרא, מוציא את רבי יוסי ממשנת אילן והופך אותו למדבר על הפרק כולו.
אני חושב שזה הסתכלות נכונה, בגלל ש אנחנו צריכים לתגן אם זה הזק הדדי או הזק חד צדדי, אם לא היה חכמים, אם לא היה הלכה. אם לא היה הלכה, זה היה כאן בור ואילן. הבור, האילן הוא זיק לבור, לאילן אין שום בעיה עם הבור. הבור לא מפריע לאילן, וגם כן משרה וירק, אין בעיה לבעל המשרה בזה שיש ירק. הבעיה מתחילה בזה שאנחנו מכניסים חוקים, אנחנו אומרים
חוקים,
ואז זה לא הזק הדדי. אבל באמת זה לא הזק הדדי, וזה הזק חד צדדי.
אתה צודק, אתה בא ואומר ככה, שלפי חכמים זה מאוד ברור מי המזיק ומי הניזק, כי אני בודק את זה לפי המציאות, מי מפריע למי פיזית להיות פה. אתה אומר, מה שהופך בשפה שעשיתי לייצר פה מה שהופך את הבור מפריע לאילה, זה לא שפת המציאות, אלא שפה חוקית. מריות וההלכה באה והיא אמרה ש... אני צריך להרחיק את העיניים כי מפריע לבור, יוצא שהבור שלך מפריע, הוא מפריע בגלל ההלכה. עכשיו פה חכמים אומרים, אני לא מכיר ברעיון הזה, אתה עדיין המפריע. כלומר חכמים אומרים, הבא לאילן הוא תמיד המפריע. מצד שני גם חכמים הודיעו שאם האילן קדם שלא, תמיד
עקרון של הקדימות.
נכון, זה עקרון הקדימות. ברבי יוסי, אני חוזר לרבי יוסי כאן, ברבי יוסי, רבי יוסי בא ואומר שאני יכול להכיר בהפרעה המשפטית גם כהפרעה. כלומר אולי אם דבריך ישתלבו עם הצעה שהוצעה פה קודם, בכל מקרה יהיה הדבר אשר יהיה. אני אומר, נחזור אחר כך לשאלה של הדדיות. אולי יותר קל בגמרא ביותר דווקא לזרום עם הרעיון שרבי יוסי החליט שהניזק מרחיק את עצמו, מי זה מפריע לו שיסוג? שזה כמובן גם עורר בראשונים, למדנו את זה בפרק ראשון, רבי יוסי גם אמור לחלוק על פרק ראשון. כלומר, אם רבי יוסי טוען שבשפת הנזקים שבבא בתרא מי שמפריע לו שיסוג, הוא אמור לחלוק גם על איזה קריאה. ואז זה ראשונים השתמשו באותו פטנט של הגמרא בפרק שני, וקוראים לזה גר דילי. הרי מיגש כותב את הוו שזה קריאה זה גר דילי, אז זה נגיע. בסדר, בכל מקרה, מה שמתברר מהמעבר לשפת הנזק, שהגמרא כאילו מכוננת פה את הרעיון שרבי יוסי מדבר לא רק על אילן ובור, אלא מדבר על נזק, ובעצם שואל את השאלה מי נסוג, מי שמפריע או מי שמופרע, או הצעה אחרת. רבי יוסי חלק על כל השאלה של מי נקרא המפריע. אז יהיה הדבר אשר יהיה, זה נכון לא רק במשנה שאילן ובור, זה תיאורטית יכול להיות נכון גם במשניות האחרות. ולכן מה התעורר לגמרא? שהאם המשניות האחרות רבי יוסי חולק או לא חולק? עכשיו פה רב שרירא אומר במפורש, וזה כבר עלה בלימוד שלנו, שזה מסביר מאיפה נולד גר דילי. כי גר דילי נולד בסוף תקופת האמוראים, הוא נולד אחרי לידת שפת הנזק. הוא נולד והוא מדבר גם בשפת נזק. אם אתם מקשיבים טוב לגר דילי, מאיפה הוא לקוח? אז אנחנו מכירים אותו בדברי רב פאפה, שהוא די מקביל לזמנו של רב כהנא. כלומר, דור 50 מדבר על גר דילי, זה הגמרא בסנהדרין, זה לקוח מסוגיה שמתארת רוצח. אבל בלשון מאוד פשוטה, גר דילי הוא בא, יש לו שפת נזיקין. ובמובן הזה, כשלומדים בבא בתרא בשפת נזיקין, וזה הופך את רבי יוסי שההלכה כמותו לפוטנציאל מחלוקת על כל הפרק. מה אני עושה כדי שהוא לא יחלוק על כל הפרק, או כדי שהוא לא יחלוק על חלק מהמקרים? מה אני בעצם בא ועושה? משתמש בשפת נזק אחרת כדי להזן. כמו זה גר דילי הוא חלק מסיפור של שפת הנזק. וכאן מבחינת מה זה גר דילי, קודם כל בגמרא כשאני מסתכל בבא בתרא, מי נקרא גר דילי בבא בתרא ומי לא? אז מה הנתונים שיש לנו? אנחנו יודעים שאילן ובור לא נקרא גר דילי, נכון? נכון? ומה עוד אנחנו יודעים? שסולם ונמיה כן נקרא גר דילי, שזה מאוד מפתיע.
רק במקרה
שבדיוק עובד את הנמיה.
נכון, אבל יש לו פוטנציאל להיות גר דילי, ולכן רבי יוסי תמיד יאסור לשים סולם, כי אתה אף פעם לא יודע איפה הנמיה, כי הנמיה הזאת נורא זריזה, אולי היא נמצאת ולא שמת לב. אז זה השניים שאנחנו יודעים. חוץ מזה, מה אנחנו יודעים? שגר דילי מופיע במקרה. במקרה של פפאי, יונה שעני וישיר, והוא בונה הפדמה, ומה קורה לקירות שלו? הם רועדים. ובאים לרב אשי, ורב אשי שולף את רב כהנא. עכשיו כאן אני רוצה קצת לשים לב לרעיון הזה שזה מופיע במקרים. ושמנו לב גם לפני כן לרב יוסף, עם האהובים. מה הנטייה של מי שנמצא בתוך המקרים האלו? הנטייה שלו היא לצעוק חדל בקשר. רב יוסף, באים אליו ההורים, מה הוא צועק? חדל. בפפה יונה מרידים את הקירות, הוא רץ לרשי שיצעק חדל. נכון, במקרה הבא אני אחסה דיבה במריון שם עם הרקת, אז מה צועקים? חדל. בוא נראה בצורה פשוטה מאוד. המקרים האלה שגיצים עפים באוויר ושאתה מרגיש שמפריעים לך, מה האינטואיציה הפשוטה של כל הדמויות שפועלות במקרים האלה? זה לא חוץ מרבינה. ומה האינטואיציה שבמקרים האלה? ברור לא לאפשר את זה. מה, יכול להיות שכן שמרעיד לשני את הקירות באופן קבוע? זה לא עולה לדעת. פשוט לא עולה לדעת. שפה באים לרב אשי והוא מספר להם על רב כהנא, ואני חושב שזה לא מקרה, שזה קורה מול מקרה. כי המקרים, מה הם מעוררים בקרבנו? את הוודאות הברורה שאי אפשר לעבוד רק עם עקרונות מופשטים שיגידו לי רב יוסי, ניזק, מזיק, ברור במקרה שזה לא יכול להימשך. וכאן, אני לא יודע באיזה הקשר רב כהנא אמר את מה שאמר, אין לי מושג איפה בדיוק רב כהנא אמר ולמה. אני כן יכול לומר דבר פשוט, שרב אשי מגלה את הסוד מול המקרה הזה. פה אני עכשיו עובדת שאלה הרבה יותר מקומית מכל מה שאני מראה עכשיו, לא האם רב אשי נתן מענה לכל הפרק. לא חושב שבכלל זה עניין אותו. מה רב אשי ניסה לתת מענה? למי? לפפא יונה. ומה המקרה של פפא יונה? מקרה שמבחינת המשניות, איפה הוא יכול להופיע? במשנה של רחיים, נכון, אני גם חושב ככה. במשנת רחיים, שמרידים את הקירות, אני רוצה לחזור להגדרה הנפלאה שנועם נתן פה השבוע, שחלק המשניות של הפרק מתארים שאני שם איזשהו חפץ ואני שואל מותר או אסור. חלק הם עוסקים באדם שמפעיל את החפץ ותוך כדי ההפעלה הוא יוצר בעיות. מה, אין בעיה שריחיים יעבדו שם, מפריע לך שריחיים עומדים? מה מפריע לך בריחיים? שאתה מפעיל אותם. מפריע לך שעומד תנור? לא. מה מפריע לך? שאתה מדליק אותו. ומה זאת גפת מפריע לך? עצם העובדה שהוא נמצא שם. המשרת קופסין מפריע לך עצם העובדה שהוא עומד שם. יש פה שני אבות טיפול. אילן גם כן, אילן מפריע לך עצם העובדה, אילן הוא באמצע, כי עצם העובדה שהוא עומד שם לא מפריע. מתי הוא יפריע? כשהוא שורשים. לכן אילן הוא מקרה מיוחד. אבל מבחינה הזאת יש פה שני אבות טיפוס. נועם אמר את זה השבוע וזה נכון. כשאני בעצם מקשיב למקרה הזה, המקרה הזה הוא שייך באופן מובהק לאב טיפוס של האדם שמפעיל את מה שהוא העמיד וההפעלה מפריעה, נכון? ההפעלה היא דבר המפריע. וכאן באו לרב אשי, ועל התחום הזה מה רב אשי אמר? גרי דילה. שבכל האב טיפוס הזה הוא במקרה, בעצם הוא אמר את זה המשנה א' על איזה חלק שלו? על הריחיים. כשאני בודק מה זה גרי דילי ואני מסתכל ברשי, אז רשי באופן עקבי, מה רשי אומר לאורך כל הדרך? מה זה גרי דילי?
זה מתוך
הישרה, מתוך גופו. כן, בעצם אומר בצורה גדולה זה אדם המזיק, מה שרשי אומר. וכשאני מסתכל ב...
לא אדם המזיק, ממש.
למה? רשי אומר היכה דמתי הזקה מתוך ידיו של מזיק.
כן, אבל מתוך
אליו,
זה לא כמו...
זה מגיע... והחנבים ידיהם הוא בא לו מכוח מכותיהם הוא מריד. כלומר, מי מריד את הקירות? הם.
הם לא מריד את הקירות, הריחיים.
כן, אבל הם מפעילים את הריחיים. בעצם, אם זה נכון שזה דומה לריחיים, זה נורא נורא דומה לגמרא בסנהדרין. ומה עשתה גמרא בסנהדרין בדף עין זין? בבן אדם שהוא מטביע מישהו על ידי מה? שהוא פותח ויתקדמיה, בדיוק, כן, אבל המשך, מה שנקרא גרד דילי, אני פותח את הסכר, אז מי הרג אותו? לא אני, מי הרג אותו? המים, מה השאלה? אם המים האלה הם שלי, זה אני או לא אני? כלומר, הגרד דילי מופיע בסנהדרין ע"ז בצורה מאוד מאוד בהירה כמתאר אדם שעושה פעולה עם מכונה, וגרי דילי בא להגיד זה הוא ולא הגרי, כן? כלומר, זה כמו שאדם ילחץ על הדק ונגיד הכדור הרג אותו ולא אדם, אולי בשביל לרצוח צריך בוקס, כן? להרוג בידיים. אז מה גרי דילי? מה פתאום? מי שלחץ על הדק זה אתה, אתה עשית את זה. גרי דילי בסנהדרין בבירור וגם בחולין, מי שיהיה עכשיו בחולין מדבר איזו שפה, שהאם זה מעשה של האדם, וברצח זה הכרח וגם בשחיטה זה הכרח. כי מה אנחנו זקוקים בשחיטה? בכוח גברה. למה אני זקוק ברציחה? וחייב אותך על מעשה הרצח. אנחנו מוצאים להורג אנשים רק על זה שהם רצחו. השאלה באותה מקומות, האם אתה עשית את זה? וכך גם ברשי לפחות דיבר המציע, שהוא מצד אחד אולי פחות ברור עם החבית שמה שפותחים את החבית וחזו החמית. אז מה אומר רשי? מדיני שולח יד, מדיני בבא מציע מהדין, אתה פטור, אתה חייב, אבל כי אתה מזיק בידיים, ככה רשי אומר. כל המקומות האלה הם חוברים ביחד בצורה מאוד בהירה ופשוטה, שגרי דילי לכאורה זה כוח הגברה. זה גם עולה מהגמרה בחבב, כי מה קורה בגמרה בחבב שמועיד רבי יוסי בגרי דילי? אז מה אומר רבינה? אני מי בכעז לה מכוחו אחה זיקה ודקמה אמתלה, וזה הגמרא שמזורה ורוח מסייעתו. מה השאלה שכל הזמן הסוגיה עוסקת כאן? האם זה אתה או לא? וכשהולכים לגמרות האחרות, אז הגמרה מיד דנה, כוח ראשון, כוח שני, שאלה שעולה, גם כאן, במקרים הישירים שגר ידיד, אני אומר, אני לא יודע על מה רב כהנא אמר את זה, אבל אני כן יודע, כשרב אשי מפעיל אותו, כשמר, שמי עוד מפעיל אותו פה? כשמר ברבאשי מפעיל אותו, אפילו רבינה כשהוא לא מפעיל אותו, כן? כשרבינה לא מפעיל אותו, זה חשוב באותה מידה, להבין שאתה מפעיל ולא מפעיל, הם מפעילים אותו כשמה גרי דילי אומר? כוח האדם, זה ככה נראה. כלומר, החידוש הגדול ברבטרה הוא קורה איפה? בסולם. כי בסולם, במבט ראשון, זה היה מרחיק לכת לחשוב שהוא גרי דילי, וזה כבר העברה של הגמרא, אני אגיד בצורה הבאה. גרי דילי על ידי המוראים במפורש, במסכת בבא בתרא, נאמר מול מקרים שמתאימים להגדרה של רש"י. גרי דילי בבבא בתרא, כשאני שואל איפה המקרה נאמר על ידי המוראים, אז רב כהנא אני חוזר, אני לא נדע מתי הוא אמר את זה. אבל לפחות שרב אשי מגלה לעולם שרב כהנא אמר את זה. שבמקרה של רבינה דנים, האם זה כלול בדברים שלו, הם נמצאים מול מקרים שהשפה של המקרים האלה בבירור שפה, אם האדם עושה, מתאים לגמרי לרשי. איפה אנחנו מתחילים להרגיש שהגרי דילי הוא אולי מתחיל להרחיב את עצמו? עדיין בתוך הגמרא, על ידי הסתם היה כשהוא מפעיל אותו על הסולם ועל מיהו. בוא נגיד זה בצורה אחרת. בתוך המקרים שהתעוררו, אפילו מושג שנתן מענה למקרים. מה התנועה הבא שהסתם עושה? ופה אפשר להרגיש הבדל בין הסתם לבין האמוראים. הם לא עובדים מול המקרים ושואלים האם ניצק חדל או לא, אלא הם מתחילים לעשות באמת הפעולה אחרת. מהי הפעולה שהם עושים? להתחיל לעמוד מול משניות הפרק. אין שום דבר שאף באוויר. הם התחילו פשוט לעשות מהלך אחר. מה המהלך שהם עשו? הם התחילו לעמוד מול משניות הפרק ולשאול את השאלה, מה, רב יוסי חולק על הפרק הזה? רב יוסי חולק פה? מבחינת כאילו המקום שהם נמצאים במקום אחר, אבל כאן נבין מה קרה לסתם העבודות, נבין עכשיו מה קרה לראשונים. התשתית שרב יוסי, אחרי שהרחיבו אותו, שמצמצם אותו חזרה, התשתית היא שימוש בממרה של רב כהנא. אבל הממרה הזאת, אולי במקור, היא לא נאמרה מול כל הפרק, היא לא באה לפתור את הבעיה של כל הפרק, היא באה לפתור איזה בעיה של המקרים, וזה ציור למקרים, פתרון שפותר אותם. כבר באו ואמרו אותם, פה זה האדם עושה את זה. במובן הזה, השתמשו במונח שבמקור, אני כמעט משוכנע שרש"י צודק. ופשיטה שזה ככה. אבל בהקשר שלהם, למה זה סיפק אותם? כי הם לא באו לפתור את כל הבעיות של כל הפרק הזה, הם באו לפתור את המקרים. במקרים, הנה הפתרון. כולל ויכוח, אם רבין, עד כמה זה הולך. וכשהסתם הדגמרה, התחיל פשוט לשאול שאלה חדשה. ומה עם שאר הפרק? כשהתחילה לשאול את זה, ואז היא החליטה איך היא תענה על זה, באיזו אמצעי, כדי שימוש בגרי דילי, שבמקור איפה נאמר אולי? על הסיפורים. היא תשתמש באותו מונח, עכשיו פתאום אני עומד מול המקרים האחרים, ומה אני שואל את עצמי? מה, המקרים האחרים הם באמת שאר הפרק הוא גרי דילי? ופה נוצרה בראשונים תנועה מאוד פשוטה. תנועה אחת, אני רק אמור את המשפט, תנועה אחת היא של רש"י, שלא היה מוכן לוותר על ההגדרה היסודית של גרי דילי, שהיא ההגדרה הפשוטה שעולה בחפי חווה, שהיא ההגדרה שעולה בכל המקבילות, ולכן רש"י אמר לעצמו שבאמת רוב הפרק הזה הוא באמת לא, הוא לא גרי דילי, הוא באמת לא כזה, ובאמת רבי יוסי חולק לדעת רש"י הרוב הפרק, אין אחד מי, רוב הפרק זה לא גרי דילי, כי רש"י נדבק להגדרה הפשוטה שבאמת עולה של גרי דילי. רק במשנה הצולה בשבה ומנימיה הגמרא בדקה האם גם זה, ומה הגמרא אמרה לעצמה? זה גם איכשהו גרי דילי, כי גם פה אפשר להרבב את הנימיה כשהוא קורא מיד בתוך ידיו של האדם, זה דבר באמת מאוד רחוק וקשה ולא נעים ולא נוח, אני אומר בכנות. אבל רק שם, זו דעת רש"י, השיטה של רש"י יוצאת מתוך העמדה העקרונית שלו של מה זה גרי דילי. לעומת זאת רוב הראשונים, נראה את הניסוחים תכף, רוב הראשונים עבדו אחרת, איך הם עבדו? הם אמרו, מה פתאום? ודאי שרב יוסי לא חולק על רוב הפרק, רוב הפרק הזה נקרא גרי דילי, נראה את הניסוחים. איפה אפשר בכלל, בסולם, מה הגמרא חשבה? שאולי סולם הוא הוא לא גר אדילה, כן, אולי הוא לא גר אדילה, אז לגביו בדקו האם גם הוא גר אדילה. כלומר, הם די מודים שסולם הוא אולי הכי חלש בפרק, הפוך מרעשי, כן? וכאן מצד אחד הראשונים האלה טובים יותר בעיניי, חזקים יותר מרעשי, כי קשה מאוד לקבל שסולם יותר גר אדילה מכל השאר. מצד שני, הראשונים האלה הם בעצם עשו דבר אחר, הם בעצם אמרו שמה משמעות המהלך של הגמרא בדף חבבית, מה באמת עומד מאחוריו, שהגמרא ויתרה על הפירוש הראשוני של גר אדילה. בעצם אני אומר את זה בצורה הבאה, יכול להיות שגר אדילה הגיע מסנהדרין, חולין, כל המקומות האלה, ובמקור אולי הוא שימש כך, אבל כשהגמרא משתמשת בו כנימוק שעכשיו יחסה לי את שאר הפרק, אז גר אדילה לא יכול להמשיך להיות מה שהוא היה במקור. כמו גר אדילה, הייתי אומר כך, הופך להיות מושג ברבתאי, שבתוך הפרק הופך להיות דרך להגיד שברב יוסי איך אנחנו חיים מתוך מערכת של איזונים. זה בא לתת מענה לשאלה מתי רב יוסי דורש להרחיק, מתי לא, וכל זה צריך להכניס תוך הביטוי שנקרא גר אדילה. במובן הזה אני מסכם, רש"י נדבק להגדרה הראשונית של גר אדילה, ושהיא מעשה אדם, שאדם עושה בידיים. זה מה שרש"י נדבק, ולכן רש"י אומר, רוב הפרק הוא לא גר אדילה. כנגד זה, הראשונים האחרים, אולי הם יודעו שבמקור גר אדילה באמת הגיע מהמקום שרש"י אמר, אבל כשהוא על ידי הגמרא בדף חב ב' הוא מתחיל להיות כהסבר הגלובלי לשאלה אם רבי יוסי חולק או לא חולק, אתה יהיה לך מאוד קשה להישאר בהגדרה הראשונה שגר אדילה ולספק את הסחורה שבא בבטה שמה קוראים לו. ורב שירה כותב את זה במפורש, מה הסחורה שרב שירה מחפש? שאני אצמצם כמה שיותר את מחלוקות רב יוסי וחכמים. רב שירה כותב את זה במפורש, שכמה שיותר אני אצמצם את המחלוקות, ובתור שכזה כמבקש צמצום אני עכשיו את כולם אמור לצמצם באמצעות גר אדילה, ואז גר אדילה כבר לא יכול להמשיך את מה שרש"י חשב שהוא.
גם הגבול כזה ברור בגר אדילה. אני נגיד היו דברים שלא יקרה ברורים לי מה כזה גר אדילה, וזה התנור, אני לא יודע, דברים שהם לא, אבל אני יודע שאני יודע אותם בתור חיצים שנורים על
ידי אדם. אני הייתי מציע לך הגדרת ביניים, עקיבא. באים רוב הראשונים ורש"י אומר, יוסי חולק על רוב הפרק, ואם רוב הראשון אומרים הוא מודה לכל הפרק כי ברור שהוא גרי, אולי אפשר הגדרת ביניים. מתוך הגמרא כבר בחפי ברור שכל אותם מקרים בפרק שהאדם מפעיל את המכונה ומפריע לשני וחיים, זה היה ברור זה גרי דילי כבר בשלב הראשון. לא בלשון אחרת, רבי יוסי יודע למשנת תנור, רבי יוסי יודע למשנת רחיים, רבי יוסי יודע למשנת גורן, כי בכל המקרים האלה האדם פועל. מה לא ברור שרבי יוסי יודע או לא יודע? כאשר אתה מניח דבר שהוא אין שום פעולה של האדם שעושה, וכאן אולי ההליכה לסולם הוא סוג של אב טיפוס שנועד לייצג את הקבוצה הזאת, כי לכאורה בסולם מה האדם עושה? הוא שם סולם ולא עושה כלום, כי מי עושה את הבעיה? הנמיה. מתי הנמיה עושה את הבעיה? אחר כך. בעצם מה שהגמרא אומרת, אם אתה שם דבר שלא עושה כלום, אז ברור שרבי יוסי יחלוק על זה, כי אין פה גרי דילי. וזה באה הגמרא ואומרת, היות ושאתה שם יכול להיות נמיה, אז זה גם גרי דילי, כן? זה איך זה נקרא, בריף גרמא דגרי, כן? זה גם גרי דילי, כי גרי דילי הוא מחפש איזושהי מעורבות של האדם. אבל אולי הגמרא בחפי נתנה תשתית במקרים שהאדם באמת עושה את הנזק, ובחבית היא עושה את המעבר לחטיבה השנייה. ומה המסקנה שלה בסופו של דבר? שגם החטיבה השנייה יכולה להיכלל בתוך גר אדילה. עכשיו, אני לא יודע אם ההגדרה שלי טובה, שזה מייצג את החטיבה השנייה, או אם הוא החוליה הכי חלשה בחטיבה השנייה, זה תוספות, ולכן רק אותו בדקו. הדבר אחד ברור, בסופו של דבר, הגמרא בחבית, אני חושב פה, אם לא נלך כרש"י, היא עושה מהפך מאוד משמעותי בגר אדילה. כלומר, מה שאני מציע, המהפך בגר אדילה לא חייב לקרות ברב שרירה. הוא בעצם קורה בגמרא, בתוך הגמרא בין חפי לחבית. בחפי גר אדילה הוא נמצא בשכונה, שבאמת, כמו שרש"י מגדיר, בחבית עמוד ב' שעוברים לחטיבת הסולם וכל מה שהוא מייצג, אז משתמשים במונח של גרי ומעבירים אותו למרחב חדש, שבאמת הוא פותח, הוא מרחיק אותו מהגרי של סנהדרין וכו'. אז זה הופך להיות גרי של שבאבא בתרא, אז הוא מתחיל לדבר שפה אחרת. כן, יאיר רצה להעיר קודם, כן, סליחה, לארוך קצת ההמתנה שלך, סליחה.
שני דברים. א', מה המוטיבציה של הגמרא בכ"ב, הרי ההלכה כבר נסתגה כבר כמו רבי יוסי, לא צריכים עכשיו להציב את ההלכה ולראות איך הוא מסדר כל המשנה. ההלכה כבר נסתגה, הם יכולים להמשיך את השתלשלות תורה שבעל פה על פי רבי יוסי. למה הם נאלצים עכשיו לבוא ולהלביש אותו גם השאר הפרק, וזה הופך כאילו את המושג
אז רב שרירא לפחות, אז רב שרירא יאמר במפורש, כי אני מזדהה עם רוב הפרק הזה. מה שרב שרירא בעצם אומר הוא, אני מזדהה עם רוב הפרק ואני לא מוכן לקבל את המסקנות של רש"י, שאני בני עולם של שכנים שכל אחד עושה בתוך שלו ולא אכפת לו מהשני. זה מה שרב שרירא אומר במפורש. כלומר המהלך הוא, כבר אמרנו אותו מספר פעמים, אם התנאי, כששמואל פסק רבי יוסי הוא התפרש, רבי יוסי חולק רק על אילן, זה בסדר, אבל ברגע שרבי יוסי עובר לכל הפרק, המוטיבציה המתבקשת היא למה מתניתים לא כרבי יוסי, ולא, אפילו תאמר רבי יוסי, זה כל כך המוטיבציה. מה שיקרה לרב שרירא, בוא נראה אותו, שמרוב מוטיבציה שכל הפרק יהיה רבי יוסי, הוא לא כל כך שואל את עצמו מה זה גרי. הוא עיקר אומר שרבי יוסי מודל לכל הפרק, זה מה שרב שרירא יעשה. אבל בראשונים אחרים הם כן התחילו לדרוש מעצמם להגדיר הגדרה יותר מדויקת. כלומר, הם מבינים שלא לא ייתנו את ההגדרה של רש"י, ולאיזה הגדרה כן הם דורשים מעצמם? הגדרה אחרת. הגדרה, הם דורשים הגדרה, לא רק להגיד אני רוצה לפסוק כמו הפרק הזה. אליהו, מה אתה רצית?
כן, אני הבנתי שבקבט המסקנה של הגמרא שדווקא צולם זה לא גירה דילי. אומרים... למה זה בכל זאת גיר הדילי? כי בזמן שמניח את הסולם, אז היא בדיוק קופצת וחד. ואז אומרים, מה, וזה גם מה שאתה מרשב, והגרמו, והגרמה.
כן, אבל לדבריך אם ככה מסכם.
אנחנו אומרים שאנחנו לא עושים את זה משום גיר הדילי, משום שאולי גם רבי יוסי יודע בגרמה שהוא עשו.
כלומר, אני מוותר על גרי והופך את זה לגרמה.
כן, ואז אני אומר שם, אולי ש...
אפשר לקחת לא מפורש?
לכתחילה...
לכן זה לא מובן.
לכתחילה אסור לי לגרום גרמה, אבל בדיעבד אני אשלם רק על גירה דילי.
הבנתי, כי העריף קורא לזה גרמה דה גרי, כך הוא קורא לזה.
זה
אמונה של הרב שרירא. העריף קורא לזה גרמה דה גרי, אתה קורא לזה גרמה ולא גרי. אנחנו צריכים לקרוא את זה בפנים. אני הבנתי את רב שרירא שהכל גרי, ככה אני הבנתי אותו.
זה
גרמה דה גרי, אבל לא מתאר שזה גרי. הוא אומר מספיק גרי שאפילו גרמה שגרי, שתבינו עד כמה זה מרוחק מהגמרא בסנהדרין. כי מה אומרת הגמרא בסנהדרין? שאם הוא כוח שני אז מה הדין? פטור. מה אומר רש"י שם? מה זה כוח שני? גרמה, ככה רש"י כותב. אבל תבינו שהמושג גרמה דה גרי הוא כמעט נגד גרי של הסוגיות האחרות. ועוד יותר רואים כאן את המהלך שגרי דילי בתוך בבא בתרא התנתק מהאחרות, כי הוא עוסק בעצם, משתמשים בו כדי לפתור בעיה פנימית של בבא בתרא. מה שבעצם הוספתי היום היה שאולי זה קרה בשלבים וככה זה קרה. כלומר השלב הראשון באמת לא ניסה להכניס את גרי מול מקרה שהוא גרי לפי הגדרות של הסוגיות האחרות, אבל ברור שמי חבד, חבד הזן את הקריאת הכיוון, אני חושב לכיוון של רב שרירא ושל כל הראשונים האלה שאני עסוק פה וככה. עכשיו, מה ההיגיון של גרי ואיך גרי עובד? אז כאן מבחינת הקריאת הכיוון הכללית לפני הכניסה לפרטים צריך להבדיל כמה מרש"י בין כל הראשונים. ודומה לי שברש"י ההסבר פשוט, ודווקא פה הייתי משתמש במודל של בבא מציע דף מ"ד. איך עובד בבא מציע דף מ"ד? בדיני שומרים אני חייב על שליחות יד. כמה אני מתחייב כשאני נוטל רביעית יין לחבית? רביעית יין. אבל אם כל החבית החמיצה, גרי דילי, אומר רש"י, מה הדין? מזיק בידיים. כלומר, לאיזה עולם מושגים אני עובר? שבבא קמה, נזק. ובאופן דומה אפשר גם לפרש פה ברש"י, כל דיני שכינים אני נמצא בתוך בבא בתרא, באיזה עולם מושגי, איפה הוא למקם דברים. כאן אני יכול לבוא ולהגיד תשים פה תשים שם, אני מפריע לך אתה מפריע לי, אבל ברגע שנוצר מקרה של אדם המזיק, שלפי כל דיני בבא קמא אתה עכשיו מבצע פעולה שכשאתה מבצע אותה מה אתה צריך לעשות, פה לא שייך להגיד על אדם המזיק שהוא יגיד לעצמו שתרחיק את עצמך. בוא נגיד ככה, כשאני יורה עליך, מה אני יכול להגיד לך? שאתה צריך להתחבא? כאילו זה לא שייך. כלומר, יכול להיות שככה, בשפת בבא בתרא רבי יוסי תמיד אומר לנזק להרחיק את עצמו. אבל כשמישהו תוקף את השני עם דבר שהוא נקרא אדם המזיק לא ממון, מזיק לא שייך להגיד, כשהתוקף יגיד לנתקף, אתה אשם. ברש"י כמעט הייתי אומר, יש פה מעבר שפות, מבבא בתרא איכשהו לבבא קמא, למרות שהגמרא צועקת מיד על סולם בצדק, בבבא קמא עדיין תהיה במקרה הזה מה? פטור, כי זה גרמה, נכון? אחר הגמרא שואלת, רגע, אז אולי מה שאני אומר לכם ברש"י לא נכון, זאת שאלה במקום, אבל מבחינה בסיסית אין פה ערעור, הייתי אומר, על כל הרעיון המרכזי של הניזק להרחיק את עצמו. לא ערערתי לרעיון הזה. סך הכל אמרתי, מדובר באדם המזיק שלא שייך בכלל עולם ההרחקות. פעולות האדם לא שייכות לתחום ההרחקות. זה מה שרש"י אומר. וכשאני הולך לראשונים האחרים, עוד כקריאת כיוון, ואני רוצה לשאול את עצמי, לפני הפרטים המדויקים, גרי דילי, איך הוא עומד מול העיקרון העל שרבי יוסי ישאל הניזק להרחיק את עצמו? אז כאן דומני שהדברים שהוצאו קודם יכולים להציע תשתית טובה. קודם כל נלך ללשון של רבי יוסי. זה בתוך שלו, זה בתוך שלו. מה גרי בעצם אומר? פשוט במילים הפשוטות שלו.
לא, אתה בתוך שלך, אבל אתה פוגע, בוא.
בדיוק. אם אני עושה בתוך שלי והוא יורה על השני, מה תגיד בתוך שלי? או אני אומר את זה בצורה אחרת, אותו רעיון. אם אתם מוכנים לשקול מחדש את הרעיון, שרבי יוסי אומר תמיד זה מזיק הדדי. וכל אחד מזיק את השני, ולכן אני לא יכול להכריע מי המזיק, ולכן מה אני אומר? אי אפשר לדרוש מאף אחד לסגת. בגרי מה קורה? גרי מאפשר לי להחליט מי...
מי המזיק.
כי גרי אומר, זה שיורה הוא המזיק. או בלשון אחרת, אם מנסחים את רבי יוסי, שיש לו עקרון על שנקרא על הניזק להרחיק את עצמו, והוא תמיד יגיד הניזק צריך להרחיק את עצמו, אני צריך להסביר אותו בכיוונים הקודמים, אבל אם אני אומר שרבי יוסי ההסבר שלו כל הזמן הוא שזה הדדי, אני לא יודע מי מזיק מי ניזק, אני לא יודע ממי לדרוש לסגת. אז בגרי אני יודע מי המזיק, זה שלוחץ על הידק הוא המזיק, ולכן אני בא אליו ואומר תפסיק.
אז למה אני יכול להגיד לו, אז תזוז פשוט.
בגלל שאתה זה, אני חוזר, בגלל שאתה זה שיורה עליי בתוך הרשות שלי. שאתה באמת פועל בתוך שלך כמו אילן מבור לפי רבי יוסי, שאתה באמת פועל בתוך שלך, אני לא יודע מי המזיק ומי הניזק, אבל כשאתה עומד בתוך שלך ויורה, אני יודע מי המזיק ומי הניזק. ההבדל בין ההסברים האלו לבין מה שנאמר ברש"י הוא הבדל תאומי. כי ברש"י מה אנחנו אומרים? בשפת דבר בתרא אנחנו נשארים בעקרונות, אבל אומרים, אדם המזיק. כאן אנחנו בעצם אומרים שההכנסה של גרי דילי מדבר כולו את שפת דבר בתרא, הוא כולו מדבר באיזה שפה? הוא מדבר כולו בשפה שבודקת מי המזיק ומי הניזק. או מתי אתה עושה בתוך שלך, מתי אתה פולש. בעצם חוזרים לפשט המשניות, אני חוזר לכל שנדון כאן. מה שאני בא ואני אומר הוא שרבי יוסי מקובל עליו שהניזק לא הרחיק את עצמו, שהמזיק עושה בתוך שלו. אבל כשהמזיק לא עושה בתוך שלו אלא פולש לרשות השני, אתה לא יכול להגיד הניזק לא הרחיק את עצמו.
זה גרדילה לפי השאר הראשונים?
לפי רוב הראשונים זה גרדילה.
מה, הם לא מדברים על
המקום? יפה, כי מה בעצם הם פועלים? אם זה יהיה מנגנון השיה, אז אתה חוזר להיות מוגדר כי עושה בתוך שלך. לעומת זאת, אם זה בלי מנגנון השיה, אז אתה מראש מוגדר כפולש. כמו גרי דילי, לפי הדעה הרווחת ברוב הראשונים, היא באה להגדיר מי המזיק ומי הניזק. כל הדין של רבי יוסי שאל הניזק להרחיק את עצמו היה שלא יודעים מי המזק ומי המזיק. אבל כשיודעים, בגרי דילי בעצם יודעים מי המזיק. אם הולכים עם הקו ההוא, אם רוצים ללכת עם הקו שרבי יוסי תמיד אומר על הניזק להחליט, גם כשדים מי המזיק ומי הניזק, אנחנו צריכים לדבר קצת אחרת. אנחנו צריכים להגיד שרבי יוסי דורש מהניזק להחליט את עצמו כשהמזיק עושה בתוך שלו. כשהוא לא עושה בתוך שלו, הוא יורה עליך, אבל אז תבינו שהפעלה של גרי דילי שהוא מושג נזיקין, הוא מושג של כוח הגברה, אני מיישם אותו בתוך המרחב של המושגים שמסכת בבא בתרא, כלומר, אני בתוך המילים של המשנה, הוא עושה בתוך שלו, הוא נוטע בתוך, הוא חופר בתוך שלו, מכניס את גרי דילי כדי להגיד, זה לא מתקיים בגרי דילי. ואז אני בעצם לא רק אומר את רש"י עוד מה מזיק, אלא מה אני אומר? בתוך בבא בתרא גרי דילי הוא גורם שמגדיר את המרחב של ממי אני דורש להרחיק. אני דורש להרחיק מהתוקפן או ממי שלא עושה בתוך שלו, בשפה יותר מתונה. זה מה שגרי דילי אומר. השאלה הגדולה, ופה נראה יש מחלוקות גדולות מאוד ומעניינות, היא האם באמת אתה יכול את כל מה שנאמר פה להכיל על כל הפרק כולו, כלומר, מה העומק המחלוקת בין רבי יוסי וחכמים אחרי שצמצמתי אותם, אחרי שהכנסתי את גרי ולא כרשי, אחרי שהכנסתי את גרי לתוך איזה מקום, שהוא יכול להיות גם מקרה, מה הוא כל הפרק יכול להיות, חוץ מאילן ובור וחרדל, או שעדיין יהיה לי מרחב של הגדרה. זאת השאלה המרכזית שהיא בתוך העבודה בראשונים. אבל מבחינת הכיוונים המרכזיים, הכיוון הזה הוא מוסכם עליהם. שגרי נמדד כשיח פנימי של פרק שני של בבא בתרא.
אבל למה אתה כאילו הראשונים מדברים על זמן, הם לא לוקחים את הזמן ואומרים שזה לקחת לזה זמן, זה אומר שבעצם אתה עושה לתוך שלך וזה כבר השלכה שלך, ונשמע קצת כאילו זה לא נשמע אמיתי יותר מדי. כי אם אני עכשיו שם ללכת את הקולסים בשלושה צפחים, אז ייקח לזה חצי שעה להגיע לעוד השפחים, נשים ארבעה צפחים וייקח לזה שעה. אז זה ההבדל, זה מה שאומר שעשיתי בתוך שלי או לא בתוך שלי?
כנראה שכן, אני לא יודע. יש לך הסבר יותר טוב? בבקשה, אני אשמח לשמוע הסבר אחר. אני חושב שזה מה שהם אמרו, כאילו אמרו, אתה לא יכול לעמוד ולראות על השני וליצור, אני עושה בתוך שלי, ואני אוחץ על הידק בתוך שלי. אבל אם אתה עושה בתוך שלך ואחרי פרק זמן, תעבור דקולון זה אילן. אילן, למשל, בהגדרה של רשי, למה הוא לא גרי? רשי אומר שאינו מזיק על זמן גדול. עכשיו פה אתה צודק, צריך להיכנס לשאלה, מה נקרא זמן גדול? אבל מבחינת הרעיון המרכזי, גרי כאילו, ברשי הוא הופך אותך לאדם, ברוב הראשונים הוא הופך אותך לשאלה אם זה בתוך שלך או לא. בהגדרה מסוימת שהצעתי היום, האם גרי קובע שאני יכול סוף סוף להבין מי המזיק? גרי כאילו אולי אומר, אני יודע שזה אתה. אתה תפסיק להגיד, הוא מזיק אותי, אני מזיק אותך. ופתאום, אתה תוקף אותו, הוא לא תוקף אותך. אל תגיד, הוא מפריע לי לשים דברים שיורים עליך, כן? אתה לא יכול לדבר ככה. עכשיו פה כשהולכים לרב שרירה, והאמת היא שצאתי לך רב שרירה אחד, ואז נודע לי ממש סמוך לשיעור, שכדאי לראות גם רב שרירה נוסף. בדף י"ח, אז אני אשלח לכם אותו היום, בסדר? אתם ראיתם אותו? זה הרב שרירה שהריף מצטט, בדיוק. בדרך כלל כשאומרים גאון בריף, מקובל לחשוב שזה רבי. אבל אני אגיד לך ששמעתי פעם מפרופסור ברודי, שהוא מומחה גדול לגאונים, שזאת הנחה שהניחו אותה בלי להוכיח אותה אף פעם. ושני, צריך לדעת ספציפית שרב שרירה ורבי כל הזמן מתערבבים אחד בשני. כי הם פעלו במשותף הרבה שנים. תקופה של כ-15 שנה הרב היה אב בית דין של רב שרירה כשהוא היה ראש הישיבה, כשהוא היה גאון, ולפעמים יש בלבול עצום מי אמר מה. ולכן לבוא ולהניח שכשאומרים גאון זה יכול להיות משהו שלנו מיוחס וזה רב שרירה, זה נראה מאוד קרוב. אבל הקטע האחד שתתתי לכם של רב שרירה זה קטע מאוד יפה, אבל כדאי לראות גם את הקטע השני שהריף מתייחס אליו. אבל הדבר אחד עולה בבירור מרב שרירה, שמה רב שרירה הולך לעשות לכל הפרק הזה? לצמצם את מחלוקות רבי יוסי וחכמים למה? מה? רק לחרדל ואילן, זה הכל. הוא הולך, ולפחות גם אם הוא לא יצמצם את רבי יוסי וחכמים לזה, הוא לפחות את הפסק יביא לשם. כלומר, הוא הולך להביא את הפסק יותר רחוק מזה, הוא הולך את הפסק להביא לאיפה? לפסוק הרבי יוסי רק באילן. כי מה רב שרירה אומר? זה תרגיל מדהים. רב שרירה אומר, ככה זה מובא בריף. אמר רב יהודה מר שמואל, אחר כרב יוסי, על איזה מחלוקת הוא אמר את זה?
על חרדל, האם הוא מתיק לזה?
לא, הוא אמר את זה על אילן. ואילן, על אחר כרב יוסי. בחרדל הוא לא אמר, אז בחרדל כמי הלכה? כחכמים. בוא נקרא את הריף לפני, תראו, זה ריף מדהים. הריף אומר, חזינה בפירוש הדגאון, דלייתי לחתה כרב יוסי, בחרדל הוא דבורי. למה אין הלכה כמור? מי אמר שהלכה כמור? זה האמת היא, אבל אתה הולך לגמרא בדף י"ח, מה הגמרא אומרת בי"ח? שרב יוסי באילן גם אמור לגרום לרב יוסי לחלוק על מה? גם בחרדל, גם במשרה וגם בירק. טוב, זו הטענה של מי? של הריף. אבל רב שרירה בעצם, נקשיב למגמה שלו. מה רב שרירה בא להגיד? רב שרירה בא להגיד, אני הולך לפסוק כרב יוסי רק איפה ששמואל אמר את זה במפורש. בכל השאר לא, אז איך עושים את זה? קודם כל אומרים, מי אמר שהלכה כמותו בחרדל? וכאמר נעמי, דיין משרה וירק, ועודי רבי יוסי, אתם מרחיקים. עכשיו הוא ממשיך ואומר, ניגוד גמור לגמרא בדף י"ח, שגם רבי יוסי וחכמים בחרדל נחלקו רק בחרדל. נהילי יגיד, חזר לפשט המשנה. אבל הוא בעצם דוחה את כל הגמרא בי"ח, ולכן, גם עם הלכה כרבי יוסי, לפחות במשרה וירק, מה ברור לי? שמה הלכה?
כחכמים.
גם עם הלכה כרבי יוסי, הוא לא חלק. כלומר, הוא מצמצם את מחלוקות רבי יוסי וחכמים לכלום. והוא ממשיך והוא אומר, ותאמה דמילתא בלכו דוד לפליג, רבי יוסי, ולא בגוף הידי דינה. עד כאן שיטת הגאון, אני אסכם אותה בצורה מאוד פשוטה. הקטע הזה איך שהוא מובא כאן בריף, אין שום דין לחשבון, מה זה גרי דילי, איך זה יכול לכלול את כל מקרי הפרק, אבל המגמה של הגאון היא הרבה יותר ברורה מאשר ההגדרות שלו. וזה גם עולה בצורה מאוד גלויה באותו קטע שכן נתתי לכם ללמוד, כי מה אומר שם הגאון במפורש? מה מניע אותי? מה הדבר שבעיניי הוא הדבר החשוב? הוא כותב את זה במפורש. הפסק, נכון? הוא כותב את זה במפורש. אני מקריא את זה. הוא אומר, לקראת סוף הדברים, וכולי עייד יצטריכן ליוני ודקדוקי במאי אנפה שווה ממר דרבי יוסי לרבנן, משום דהלכה כרבי יוסי. הוא אומר את זה מפורש. ואילו אב הפליג ואנחנו דברים, אבל הוא בטיל לנו כולון דה מקום. כן? הוא בתר עיונה נפישה, הוא דבכל הלאה נדעני דברים דמירי שפירקה מודה רבי יוסי. כן? הוא אומר את זה מפורש. המוטיבציה שלי שלא יעלה על הפרק, על דעתי, שאני לא אפסוק את הפרק הזה. לא עולה על דעתי. רואים בקטע, כמו נפלח לכם אותו, בקטע השני בריף, שהוא עושה את זה כל הפרק. הוא השאיר את רבי יוסי רק באילן. זה מה שנשאר מרבי יוסי יהיה הלכה כמו, לפי דעתו של רב שרירה. השאלה שהריף מציף נגדו, אתה צריכים להפסיק. רגע, בבית החוש הכל יגרי דילי. והריף גם שואל, זה נגד הגמרא. כך שואל הריף. הבנה קשה עליי פירוש, עד אחד מעיינת בי בגמרא, משכחת לי לרבי יוסי די בגוף הידדין הפליג. ואחי כאמר ידידי, אפילו משרה וירק, נעמי לא באור רחוקי. וכאמר דמודה רבי יוסי בגרי ובגרמה דגרי, אין ודאי אחינו, אלא אחה במשרה וירק. קודם כל נעזר את הגמרא ביוצחת. שנית הוא אומר, בכלל לא הגדעת מה זה גרי, מה גרי יכול להיות הכל? הוא אומר, גרי לא יכול להיות כל הפרק הזה. כך אומר הריף, זה לא יכול להיות. למה? לאחר במשרה וירק לקה, לא לגרי, לא לגרמה דגרי. למה? והוא מסביר שמאיה מיתם טיימי ועד הרזלי. כאן איזה עיקרון נותן הריף לגרי? מה שיעיר אמר, גרי חייב להיות מה שהגמרא אומרת במציע, שזה מיידי. לדעת הריף במשרה קרשינים הנזק קורה גם כן לאחר זמן. לכן הריף אומר, אתה לא יכול להגדיר את משנת משרה וירק קרשינים בצלי כמו גרי דילי. ואם מודה רבי יוסי במשרה וירק וקרשינים ופצלים, לקה איזקה, זה לא מודה ברבי יוסי. בעצם מה הריף תוקף אותו? לדעתי הוא הבין אותו הריף. אתה, במקום ליצור באמת הגדרות חדות, מושגיות, של גרי, אתה פשוט, בלי להיות למדן, אמרת, הכל גרי וזהו. אבל תגיד לי, אז מה זה גרי? או על מה הם נחלקו? כאילו, במה משנת משרה וירק מאוד מאוד שונה ממשנת אילן? ועיקר הטענה של הריף היא בגלל הגמרא ביוטחת שהיא שביתת המשניות. כלומר, הגמרא ביוטחת טענה שרבי יוסי שאילן הוא בו חלק מקום משנת משרה וירק. תראה, הטענה של הריף היא בעצם טענה מתודית. שאני אולי רוצה להפוך הרבה דברים לגרי, לא להיות כמו רשי. אבל מה זה מחייב אותי? הגדרה, לא יכול שהכל יהיה גרי. גרי חייב, והריף פה אומר, המקום המרכזי בגמרא שנותן הגדרה לגרי במסגרת בבא בתרא, הוא נמצא איפה? במציע, במים. מה ההגדרה שהגמרא נותנת? מיתם טיימי, אם בעד ידקה שהוא הופך אז לה, לדעתו משנת משרה וירק לא עונה לקריטריון הזה. והוא כותב את זה, זה לא מודבר, זה לא ליתה לאזקה דניאל לאחר זמן. כעניין זה חופר בתוך שלו, זה נוטע בתוך שלו, עוליין חרדל ודבורים, למה מסתר בנדיל חטא כבתי, וכאן אומר העריף, בתיאורי חובונת העקרונות, קודם כל גרי יש לו הגדרה, שנקרא לאחר זמן, מיידי ולא לאחר זמן. שנית, אומר העריף, שגם בחרדל אני אפסוק כרב יוסי נגד הגאון, כי הוא עונה על קריטריון אחר, שבזה הקריטריון הזה מוצא חן בעיני רב יוסי, ומה הקריטריון הזה? הוא קח אותו משנת אילן. הוא כותב ככה, דאוקים לנו מגניטים בלוקח, ולט לאחד ביניי הוא דקדים, ובלשון אחרת, עריף מקבל את העיקרון של קדים, שזה העיקרון של מי? של חכמים. מצד שני, מה אומר עריף? במשנת חרדל, הגמרא העמידה אותו בלוקח, שאין קדים. כשנטרלתי את קדים, אז אני מתחבר לדברים שאל רב יוסי, זה מה שהוא כותב. אלה חרדל, סליחה. דאוקים למדניטים בלוקח ולית חד מיני ודקדים דמה נפשך אי סביר עלן קרבנן דאמרי דבורים לחרדל לא מסקל לחרדל לא דמזיק דבורים אפילו אחי אלך כרבי יוסי דלאב גרעו תלק חד מיני ודקדים ועוד אפילו בעל דבורים קדים לאב גרעי דבעל חרדל מנחישדי בנית באפרה לא משכח אלא הביא לבטר דסלק לאב גרעי נינו לאב גרמה דגרעי נינו. הוא אומר בחרדל גם נטרלנו את הקדים וגם זה לא גרעי, ולכן הוא אומר, מה נפשך? אני חייב לפסוק רבי יוסי גם בחרדל. אז הריף, בניגוד לגאון, הוא לא מונע על ידי הרצון רק לצמצם את רבי יוסי לנו בור. הריף יוצק פה מערכת עקרונות. הוא לא לגמרי מאמץ את כל העקרונות של רבי יוסי. כלומר, במובן הזה הוא מאמץ את העיקרון של קדים, והוא מאמץ את גרי ונותן לו הגדרה, ולכן לריף יצא בניגוד לגאון, שהוא לא פוסק כרבי יוסי רק בילן ובור, אלא גם במשנת חרדל. עדיין מה, הריף לא התבטא בבהירות, מה קורה לו, איפה, בשאר משניות הפרק. צריך לבדוק, האם הם יכולים להתאים לקריטריון שהוא נותן פה, שגרי. הנטייה ברוב הראשונים שמצדדים את הריף היא לחשוב ש... שכן, ששאר הפרק, הוא כותב את זה מפורש?
בסוף שכל הפרק הוא...
תדקו לפרקים מודה ברבי יוסי, אתה צודק, זה מפורש בריף. אז יש הדבר, מה שהמחלוקת בין הריף ורבי גאון, היא שהרבי גאון, סליחה, רב שירה פוסק כמו רבי יוסי רק באילן, והריף פוסק כמו רבי יוסי גם במשנת?
חרדל.
נסכם עליהם אבל, ששאר הפרק מהו? רבי יוסי מודה, כי... אבל פה יש הבדל תאומי. הריף אומר, זה עונה להגדרות שנתתי, וגם יש לו רציונל, ואילו רב שרירה, הריף טוען, לא נתן הגדרה שמסביעת רצון. אני לא מבין מה גרי במקרים האלה. בסדר, אנחנו נעצור כאן. מה שנעשה מחר, בעזרת השם, יש שיעור כללי ב-50 של הרבנים. נמשיך בתוך הראשונים, בסדר? ונראה לאיפה הם לוקחים את גרי, מה הגדרות. אני מקווה לסיים מחר את הדיון הראשוני, היסודי בראשונים. תעבור, סליחה להם.